פרק ט"ז. פתיחה גדולה מאוד, פותח. הלשון של הפתיחה כבר היא פתיחה מיוחדת בפרק. צריך להבין אותה תוך כדי. וזה כלל גדול בעבודת השם לבינוניים. ובכן, נקרא כמה שורות ואז נחזור למקום שבו אנחנו נמצאים. העיקר הוא למשול ולשלוט על הטבע שבחלל השמאלי על ידי אור השם המאיר לנפש האלוקית שבמוחו. לשלוט על הלב המתבונן במוחו בגדולת אינסוף ברוך הוא, להוליד מבינתו רוח דעת ויראת השם במוחו, להיות סור מרע ואורייתא ודרבנן, ואפילו איסור קל של דבריהם חס ושלום, ואהבת השם בליבו בחלל הימני בחשיקה וחפיצה, ודבקה בו בקיום המצוות ואורייתא ודרבנן ותלמוד תורה שכנגד כולן. אבל יתר על כן צריך לדע כלל גדול בעבודה לבינוניים. כלל גדול בתוך כלל גדול. שגם אם אין יד שכלו ורוח בינתו. זאת נקודת היסוד של הפרק, לכן קראתי את השורות הראשונות. שגם אם אין יד שכלו ורוח בינתו משגת להוליד אהבת השם בהתגלות ליבו, שיהיה ליבו בוער כרשפי אש, וחפץ וחפיצה וחשיקה ותשוקה מורגשת, מורגשת, בוער, מורגשת בלב לדבקה בו. רק, אלא, האהבה מסותרת במוחו, ותעלומות ליבו, תעלומות. מסותר. והיינו שהלב מבין, לא בוער, לא מרגיש. מבין ברוח חוכמה ובינה שבמוחו גדולת אין סוף ברוך הוא. את כל הרישה של הפרק הלב מבין. הוא מתוסכל כי זה לא מצליח לבוא לידי ביטוי ברגשות ובערה. היינו שהלב מבין ברוח חוכמה ובינה שבמוחו גדולת אין סוף ברוך הוא. וכולה כמי כלא חשיב ממש. הוא מבין את זה לגמרי. אשר על כן יעתה לו יתברך. הוא מבין שלכן יאה ונכון. הוא מבין לחלוטין באמת שצריך שתכלה אליו נפש כל חי לדבק ולהיכלל באורו. הוא יכול להסביר את זה, הוא יכול לכתוב על זה תזה. וגם נפשו ורוחו אשר בקרבו כך יעתה להן. יעתה להן זה ביטוי לומר, הוא יודע שכך זה ראוי. להיות קלות אליו וחשיקה וחפיצה, לצאת מן הרתיקן הוא הגוף לדבקה בו. רק שבעל כורחו, או שבעל כורחן, חיות הנה בתוך הגוף. וצרורות בו כאלמנות חיות. ולית מחשבה דילהון תפיסה בכלל. כי אם כאשר תפיסה ומתלבשת בתורה ובמצוותיה, כמשל המחבק את המלך הנעל. ואילה זאת, יעתה להן לחבקו בכל לב ונפש ומאוד. דהיינו קיום התרי"ג מצוות במעשה ובדיבור ובמחשבה, שהיא השגת וידיעת התורה. כנ"ל. הנה כשמעמיק בעניין זה בתעלומות תבונות ליבו ומוחו, למרות שהוא לא מצליח לעורר בעירה, למרות שהוא לא מצליח לעורר הרגשה, אבל הוא מצליח להעמיק בעניין זה. יש שלב מאוד מהותי הכלל הגדול הזה. הוא כן מצליח להעמיק, אבל זה לא יוצא מתורת תובנות. לתובנות, מה שאנחנו קוראים היום בעולם המודרני תובנות, יקרא התניא בפרק הזה תבונה. זה תבונה. זה לא הגיע לידי בעירה. זה לא הגיע לידי הרגשה. זה לא הגיע לידי משהו שהוא יכול בגינו לחוות את זה ממש. כשמעמיק בעניין זה בתעלומות תבונות ליבו ומוחו, ופיו וליבו שווים, שמקיים כן בפיו, הוא עושה. כפי אשר נגמר בתבונת ליבו ומוחו, דהיינו להיות בתורת השם חפצו, ויהגה ביומם ולילה בפיו. זה בדיבור. וכן הידיים, במעשה. ושאר איברים מקיימים המצוות כפי מה שנגמר בתבונת ליבו ומוחו. המחשבה. הרי תבונה זו מתלבשת במעשה דיבור ומחשבת התורה ומצוותיה. להיות להם התבונה בחינת מוחים וחיות וגדפים. כנפיים. לפרחה לאילה, לעלות למעלה ולהעלות את הכל למעלה, כאילו עסק בהם בדחילו ורחימו ממש, אשר בהתגלות ליבו, וחפיצה וחשיקה ותשוקה מורגשת בליבו, ונפשו עצמאה להשם מפני רשפי אש אהבתו שבליבו כנל, כאילו, זה נעשה בעצמו לגדסין שמפריח את הכל למעלה. איך זה יכול לקרות? אולי בעצם הכל דמיונות? אולי אם אני לא מרגיש סימן שאני בכלל לא במקום? הועיל ותבונה זו שבמוחו ותעלומות ליבו היא המביאת הוא לעסוק בהם. ולולי שהיה מתבונן בתבונה זו לא היה עוסק בהם כלל אלא בצורכי גופו לבד. וגם אם הוא מתמיד בלימודו בטבעו. האיש הזה שיגיד לעצמו, אם לא הייתי עוסק בתורה, הרי אני כזה תולעת ספרים, אני זה עם המראה השחורה של הפרק הקודם, אחרת הייתי קורא ספרים סתם. אף על פי כן אוהב את גופו יותר בטבעו. זה רמזו רזל באומרה מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא מצרפה למעשה וכו'. נחזור להתחלה, חרגנו קצת וקראנו הרבה, ונקלוט פה את המהלך. יש לכם פרק תתיים. בסוף פרק תתבר, שבו דיברנו על ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. אמרנו שגם עובד האלוקים וגם אשר לא עבדו, שניהם הבינוני שעליו אנחנו מדברים. עובד אלוקים נקרא עובד אלוקים מפני שעיקר עבודת הבינוני היא עצם העבודה, היא עצם המאבק. לכן הוא נקרא עובד בלשון הווה מתמשך. הצדיק נקרא עבד השם. הוא עבד כמו שמלך הוא מלך וחכם הוא חכם. הוא כבר עבד השם. ההתמודדויות שלו הן בפלנטות אחרות. לא בעצם המאבק בין כוחות הנפש. נכון? אבל הבינוני הוא ב-present continue, הוא בהווה מתמשך, מתמיד, עובד. ובשנייה אחת שהוא מפסיק לעבוד, כשהכנפיים מפסיקות לזוז, הוא מפסיק להיות בינוני, כי בינוני שווה מתבונן. זה משמעות הבינוני. ולכן הוא עובד ולא עבד, ולכן עובד אלוקים, זוכרים, ולא עבד השם. והבינוני צריך לבחון עם עצמו כל הזמן, ושבתם וראיתם, האם מה שקורה לי עכשיו הוא מפני שאני עובד, או מפני שזו מתנה שבעצם קיבלתי, ואני מצליח. כלומר, מבחינה תוצאתית, אני מגיע לתוצאות מצוינות. אבל כשהפיזיקה, שדיברנו עליה אתמול, כשהעבודה עצמה לא מתרחשת, אז יש שחיקה במהות של הבינוני. כי הבינוני צריך להתבונן. לכן אני צריך לבחון עם עצמי כל הזמן, ושבתם וראיתם, ושבתם וראיתם, אתה שזוכה להיות שם בבינוני, ושבתם וראיתם, האם מה שאתה עושה הוא מפני שאתה עובד אלוקים, או שאתה לא עבד. ואיך עוברים לעובד אלוקים, לימד אותנו התנא. מה בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו? עובד אלוהים זה השונה תרכו 100 פעמים ואחת. ואשר לא עבדו זה 100 פעמים. האויב של הבינוני, האויב של המתבונן, הוא השגרה. והדלק של השגרה זה ההצלחה בתוצאות. ואז הרבה מאוד פעמים אתה צריך לבחון עם עצמך, האם התוצאות הן מוצלחות, כי הן מוצלחות, כי כבר ברוך השם נתן לי הקדוש ברוך הוא מתנה כזאת. קל לי יותר ללמוד תורה, כי אני מתמיד מטבעי. וטבעי זה לאו דווקא כי כך נולדתי, אלא כי ברוך השם בהרבה שנות עבודה הגעתי לזה. אבל עכשיו אני לא חורג מהמאה למאה ואחת. מפני שהתוצאות טובות, או שאני מצליח כל הזמן לעסוק בהתבוננות של להעלות את טבעי למעלה מהטבע. 101 פעמים היא פריצת הטבע. והיא עבודת העובד הממשיך והמתמשך כל הזמן, עובד האלוקים שהוא הבינוני. עובד האלוקים הזה, בתוך הפרק שעסק ברגילות, בפריצת הרגילות, בפרק תתבר, הוגדר בשתי רמות. רמה אחת היא הרמה האידיאלית שעליה אנחנו מדברים כל הפרקים הראשונים. לרמה הזאת קרא התניא אתמול עבודה תמה. אמרנו שעבודה תמה זה לא מה שהיה בתעודות, אני לא זוכר עד איזה כיתה, כתיבה תמה. כלומר, העבודה הייתה מושלמת. אלא עבודה תמה פירושו מושלם שהכל עבודה. זאת אומרת, כל הזמן יש עבודה. זה תם. דיברנו על השלם ועל המשלים בעברית. שביבוא יעקב שלם זה, הוא בפעילות. הוא תוך כדי להיות שלם. הוא משתלם. התהלך לפניי והיה תמים. עבודה תמה. והיה תמים. לא תמים היה. אלא יתהלך לפניי והיה תמים. זה אותן אותיות. רק זה מתאר תהליך וזה מתאר עובדות. לך לך. זאת העבודה התמה שמתרחשת איך? היא מתרחשת על ידי התבוננות, והעיקרון היסודי שהמוח שליט על הלב, וכיוון שהמוח שליט על הלב, מקום משכן הנפש האלוקית שבמוח, כיוון שהמוח שליט על הלב, יש לי את המנגנון להתבונן ולהיות לבינוני. יש את העבודה השנייה, שלא נקראת עבודה תמה, אבל גם היא עבודה אדירה, והיא שאני מעורר את האהבה לא על ידי ההתבוננות. האהבה והיראה שמתעוררות על ידי ההתבוננות הן העבודה התמה. ויש שאני מעורר את האהבה לא על ידי ההתבוננות, כי זה לא מספיק. אלא אני מעורר את האהבה על ידי אותה אהבה מסותרת שקיימת בי כי אני יהודי. והיא אומנם ירושה לנו מאבותינו, האהבה הזאת. אבל גם היא מנגנון, היא מנגנון משני לעורר את הרגשות, לעורר את הלב. הפרק הזה עושה קטניה עכשיו במי שעובד בעבודת ההתבוננות. בבינוני, האופלה הזה שכל הזמן מנסה להתבונן בגדולת השם. אבל קורה לו הדבר שכל אחד מאיתנו מרגיש נהדר. מישהו פעם אמר לי, כשאדם צריך לקום בבוקר וקר וחושך בחוץ, יש כל מיני רמות למה הוא קם. יש מישהו שקם כי הוא מרגיש את מה שכתוב בסעיף הראשון בשולחן ערוך. יתגבר קרי לעמוד בבוקר. יש מישהו שקם מקסימום כי הוא יודע שכך כתוב בשולחן ערוך. זה שניהם אותו דבר בעצם. יש מישהו שכשקם הוא רואה אריה, לא במובן שצריך לשלוח לידידים שמטפלים, אלא הוא באמת רואה אריה. נו, זה מה שהוא רואה, מה אפשר לעשות? שאל אותו מה אתה רואה, הוא לא יגיד לך כי הוא באריה עכשיו. הוא קם כי ההתבוננות הזאת הולידה בו חוויה ממשית. אתה יכול, אתה מרגיש את זה אצלו, השערות מרגישות את זה. הוא קם כי הוא סעיף א'. יש מישהו שקם כי הוא יודע שכך כתוב בסעיף א'. הרבה פעמים אתה מאוד מתוסכל, כי אתה עובד על ההתבוננות. אתה מרגיש שאבל אני לא נמצא שם בחוויה הזו שהיא מתורגמת לי באופן ממשי. ההתבוננות לא מולידה בי עכשיו את היראה שמבעירה את הלב שיהיה בוער. אבל קח את שניהם עכשיו ותתן לשניהם להעביר שיעור על רעיון הקימה בבוקר. יכול להיות שהשני יעביר שיעור יותר טוב מהראשון. הוא יסביר את זה, הוא ייתן על זה ניתוחים אמיתיים, הוא יסביר מה הסכנות ההפוכות. הכל. יכול להיות שאחד מהשומעים יבכה מהתרגשות. הוא מחר בבוקר יקום, כי כתוב ככה בשולחן ערוך. עכשיו, מה קורה לי עכשיו בתגובה? אני יכול להגיב לעצמי, סגבלת. אבל אז צריך לתת קול, ולוודא עם עצמי אם אני מבלף, או שזה בא ממקום נפלא, רק יש מנגנון כזה שהרבה מאוד פעמים משהו שהוא מאוד אמיתי, זה שהוא לא מתעורר בפועל לחוויה שלמה, לא הופך אותי לשקרן. זה אמצע העבודה. זה אמצע התהליך. הקדוש ברוך הוא יצטרך לעזור לי בעזרת השם כדי שהתהליך הזה יוכל להימשך. אבל אני בתהליך. בהמשך הפרק יאמר לנו התניא שעל מה שתיארתי עכשיו אומרים חז"ל את הביטוי מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. זה דבר מופלא. הוא יגיד לנו בהמשך, לא כתוב אילו חשב אדם לעשות מצווה מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. שזה היה הפירוש של מה שבדרך כלל אנחנו מבינים מחשבה טובה. מה זה מחשבה טובה? רציתי לעשות ולא עשיתי. תניה, לא על זה מדובר. מדובר על התסכול שהרגע תיארתי. אני מצליח להגיע למחשבה טובה, ומאיפה אני יודע שהיא מחשבה טובה? כי היא באה מהמנגנון שפיתחת בי. פיתחתי בי מנגנון שלם, והמנגנון הזה מייצר מחשבה, ואני עדיין קם כי כתוב כך בסעיף א'. ואני עדיין יכול לרגש אנשים שיקומו כי הם מרגישים את סעיף א' ואני עוד לא. אז מה אני? נקרא אבוד? רידי שומרים קלטה פיש, דג קר. קלטה בריאה, זהו בריאה קרה, זה כפו, אין מה לעשות? או שאני עובד נכון, והמנגנון הוא נכון. וכמו בפרקים הקודמים, ועכשיו בא הקודש ברוך הוא ומחדש לי עוד איזה מנגנון משנה לפיתוח במצבים קשים. כמו שהאהבה המסותרת היא מנגנון משנה כשהמוח וההתבוננות פועלים לא מספיק, כך יש כנראה עוד איזה מנגנון, שהוא יקרא לו בהמשך מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אתם יודעים איך הוא יסביר את המשפט? אני מקדים את המאוחר טיפה. הוא יגיד, אם מדובר באמת במשפט הזה כמו שכולם מבינים, שמדובר באדם שלא עשה אלא רק חשב, אז המשפט סותר את עצמו. מה פירוש מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה? הרי הוא לא עשה כלום. אתם מבינים את הסתירה הפנימית? בדיוק. היה צריך להיות כתוב, מחשבה טובה, מעלה עליו כאילו. הרי אם המשפט הוא מה שהבנתי עד היום, שמדובר באדם שיש לו מחשבות מצוינות. הרי בדרך כלל כך מרגיעים אותי כשאני לא עושה כלום. מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. כדי שהוא יצרפה למעשה, צריך להיות מעשה שהוא יצרף. קצת מעשה, אביס עליה, משהו. אבל אם אין מעשה, אז איך יצרף? כנראה שלא על זה מדובר בכלל. אתם יודעים לאן ייקח אותנו התניא? הוא יגיד לנו, כשנבין את המנגנון הפנימי שלנו, נגלה שהבנת הלב, גם אם היא לא מצליחה לבאור, היא מעשה ממשי. זה מעשה של ממש. והקדוש ברוך הוא שם בזה טורבות כאלה, טורבינות, מנועים כאלה, כדי שזה יוכל להיות גדפין דה פרחין לילה. מחשבה טובה זה לא סתם שכבתי מתחת לשמיכה ואמרתי דווקא רעיון יפה. סבתא שלי הייתה אומרת, תה ותהילים זה שני דברים מצוינים. אם לא מועיל, בטוח לא מזיק. מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, פירושו שיש פה מעשה חיים שלם. יש פה מעשה שאני עובד עליו יום ולילה. והמעשה הזה שמו מחשבה טובה. והמחשבה הטובה הזאת היא עונה לקריטריון מעשה. דבר פילי. ואת זה הקדוש ברוך הוא מארגן מנועי משנה או מנועי ריבונו של עולם כאלה, שנותנים לך עובד האלוקים שעכשיו מתוסכל מזה שאבל אני לא מרגיש, להמשיך הלאה. זה רגע מתסכל מאוד, אתה מכיר את הרגע הזה לפעמים במחוזות קשים, זוכר במסעות לפולינים תמידים. את הרגע שבו אדם נמצא במקום מסוים, הוא עבד, הוא התבונן, הוא הגיע, והוא לא מצליח לזכות. הוא רוצה לחוות עכשיו את סבתא והוא לא מצליח. יש רגעים מאוד מתסכלים כאלה. והוא חושב לעצמו את המחשבות הכי קשות בעולם. אולי אני כל כך תפוס בכלום, ברוע, בזבד, שאני אפס. והוא יוצא מזה לפעמים אפס יותר ממה שהוא נכנס לזה. כי הוא לא קולט את הכלל הגדול. שהוא בעולם מופלא של התבוננות. וזה שזה עוד לא הגיע לניגלה, גם זה חלק מהמבנה. יכול להיות שזה לא הגיע לניגלה כי זה הרבה יותר עמוק. גם זה חלק מהמבנה. במקומות אחרים קורא לזה האדמו"ר הזקן, יש דברים שמתגלים בלידה ויש דברים שהם בעיבור. הגדרה נהדרת. זה בעיבור. אבל אתה לא שומע את התינוק בוכה. ואתה אפילו לא מרגיש את תופעות הלוואי פתאום. ואתה אומר, אין דופק, הכל מת, אין כלום. וזאת הטרגדיה. זה כלל גדול בתוך כלל גדול, ועכשיו ניכנס לזה לאט לאט.
מה שפחות יותר.
מדהים, בדיוק. ממש. בוא נראה את זה. וזה כלל גדול בעבודת השם לבינונים. הוא פותח בהתחלה בהגדרת האופטימום של העבודה התמה. בסדר? האמת של העבודה, העבודה התמה. עבודת ההתבוננות. אגב, לאהבה מסותרת שמבחינה אובייקטיבית, מבחינה מהותית, היא הדבר האלוקי הגדול שבנו. מה יפה ירושתנו, וזה נגיע בפרקים הבאים. הוא רק מזכיר לנו מדי פעם את קיומה. שם הוא יפתח אותה ויגיד שעליה נאמרה המילה המרכזית בפסוק, מאוד, בדיוק. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, אלה שלושת הלבושים בפיך ובלבבך, דיבור, מחשבה, לעשותו, מעשה, שכל המנגנונים שעליהם אנחנו עובדים בבינוני באים להסביר איך יכול להיות שקרוב אליך הדבר. איזה היגיון, הרי קרוב האדם נמשך ללמטה. קרוב אליך, כי המוח שליט על הלב, ואיך פה... המאוד, זה יהיה האהבה המסותרת. שלא מבחינתי זה המאוד, שמבחינת האמת זה המאוד. במאוד יש בכלל, זה לוח אחר, כמו שאמרנו כל הזמן, זה רובד אחר לגמרי. במאוד אין שום הבדל בין משה רבינו לאחרון, אחרון, 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 מה שנראה היהודי הפושע של האומה. כי בשנינו יש את המאוד. זה המאוד. זה שייך לאהבה המסותרת. לשם אנחנו עוד לא מגיעים, אנחנו מדברים עכשיו על העבודה של הבינוני.
זה מתנה?
לגמרי, לגמרי. אבל לא מתנה כמו המתנות שיש לי מבחינת האופי. באופי שלי אני פחות נמשך לתאוות X, לכן יותר קל לי. זה מתנה בתוך עבודת הבינוני. איך אתה יוצא מהרגילות ועובד? זאת מתנת ירושה. זה כמו שאני לא יכול לקנות כהונה. בסדר? זה, רמה, זה נקרא עבודת כהונה, עבודת מתנה אתן את כהונתכם. ולזה נגיע אחרי זה. עכשיו אנחנו בעבודה של העבודה. אם כן, וזה כלל גדול, אני שמח שהקדמנו, כי עכשיו אני חושב דברים יהיו ברורים. הפרק הוא קצת קשה בלשון, אבל הוא פילי פלאות כשהוא המשך מדהים לדברים הקודמים. וזה כלל גדול בעבודת השם לבינונים. העיקר הוא למשול, זוכרים? לאום מלאום יאמץ. נזכיר את היסודות. אין שלושה חלקים, יש שניים. יש סיטרא דקדושה או צד אחר. האמצע הוא רק הלוח שבו הבינוני הולך. אבל בשני הצדדים נמצאת המגמה. ולכן העיקר הוא למשול ולאום מלאום יאמץ. ולשלוט על הטבע שבחלל השמאלי. שימו לב להדגשה. לא על הרע. הטבע, הטבע הוא לא רע, הנפש הוא הנפש הבהמית שנקראת באותם מקומות במקומות אחרים, הטבעית, החיונית, נכון? הטבע, רק כיוון שהוא הטבע, אז הוא תובע, הוא באופן טבעי כמו כל דבר תובע ללמטה, ואתה מוטבע אליו, לכן הוא נקרא הנפש הבהמית. תפקידך למשול כי אתה אדם ואתה או אדמה או אדמה. אתה לא באמצע. באמצע, כמו שאמרנו בקוץ, הולכות החיות. אגב, החיות זה גם חיות הקודש. הן הולכות באמצע. בשמיים, באוויר, שם הולכים הכל. האדם הוא או במדרכה הזאת, או במדרכה הזאת. והעיקר הוא למשול ולשלוט על הטבע שבחלל השמאלי. ועוד פעם, למשול ולשלוט, להשתחרר מהדימויים של הרודן. הכובש שמרומם את הטבע, שמשתמש בכל לבביך ובכל יצריך, שמשתמש בזה, שמרומם את הכל. איך מושלים על הטבע שבחלל השמאלי, העיקר הגדול הוא על ידי אור השם המאיר לנפש האלוקית שבמוח. מקום משכן הנפש האלוקית הוא במוח, פרק ט' שהרחבנו בו הרבה, ולשלוט על הלב, וכלומר כדי שעל ידי זה הבינוני יוכל לשלוט על הלב שהוא מקום משכן הנפש הבהמית, הרגשות. איך זה נעשה באופן הנכון של העבודה התמה? כשמתבונן במוחו בגדולת אין סוף ברוך הוא. לכן המוח פועל בהתחלה. המידות הראשונות הן החוכמה והבינה, והוא מתקשר בדעת והאדם ידע, ועכשיו יש לו קישור לידיעות האלה, לאינפורמציות האלה, ומזה הוא מוליד מבינתו, מהבנתו בגדולת הקדוש ברוך הוא, הוא מוליד רוח דעת ויראת השם במוחו. זה כל הזמן גם מוח וגם לב, אבל כאילו עכשיו הוא הולך להגיד, ומה הבעיות במנגנון? הרי לכל מנגנון יש את הבעיות שלו. הבעיות הן שלפעמים המוח עובד נפלא, והצינורות עדיין לא מסודרים מספיק, לא נקיים מספיק, לא זקים מספיק. אבל בינתיים הוא עוד מתאר את המצב האופטימלי, שמתבונן במוחו בגדולת אינסוף ברוך הוא להוליד מבינתו רוח דעת ויראת השם במוחו. להיות סור מירה דאורייתא ודרבנן. זה משפיע עליו להיות סור מירה, לסור מאיסורים דאורייתא ודרבנן, ואפילו איסור קל של דבריהם חס ושלום. הוא לא מזכיר את זה סתם, כי כאשר הוא פועל ממוחו, אז כשהוא פוגש עבירה או לא עבירה, לא הקליפה שלו מופיעה. כשהקליפה שלי מופיעה, האגו שלי מופיע, הוא מבלל אותי, הוא לפעמים מופיע באצטלות של צדיק. כשהוא מופיע, אז אני אומר, זה קל, זה חמור. ולפי מה קבעת, זה קל, זה חמור. לפי המאה גרם שכל שיש לך בצום. איך אתה יודע? מי אמר? אבל אם הקשר שלי בא מהתבוננות בגדולתו של הקודש בו, והיא המעוררת בי אהבה, וזה מעורר בי את הפוזיטיביות לעשה, ויראה, וזה מעורר בי את הזהירות, את היראה, את הפחד מהלא תעשה. אז המוח שמעורר את האהבה והיראה באופן טבעי לא עושה שום חלוקה. הוא לא מייצר שום חלוקה, החלוקה נוצרת עוד פעם מהמקום שבו האגו שלי מופיע. בעיניי. אבל כשאני קולט שבעצם עצם הזהירות היא, 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 זה כבר לא פה. כי כשאני נותן לאגו שלי, לקליפה להופיע, אז כבר במקום סיטרה דקדושה, נכנסה קליפה. רשע הוא לפי שעה, בביטוי של התניה. רשע הוא לפי שעה, הרי הרשע שלנו הוא צדיק מתוק, הוא איש נפלא, הרשע שהתניה מתאר. אבל הוא רשע לפי שעה, כי הוא עדיין נותן לאגו הזה, לקליפה הזאת להוביל. ואפילו איסור קל של דבריהם חס ושלום. זה במובן של היראה שההתבוננות מעוררת במוחו, ועל ידי ההתבוננות הוא חש. ואותו דבר גם במובן הפוזיטיבי, וכן זה מעורר את מה אני ממשיך, ואהבת השם בליבו בחלל הימני. אהבת השם בליבו בחלל הימני, מקום משכן הנפש האלוקית, נכון? בחלל הימני, מהמוח בחלל הימני. בחשיקה וחפיצה לדובקה בו על פי הרמות שאתה יכול. לאט לאט התענוגות, החשק, עוברים יותר ויותר לזה. למה? כי לאט לאט התענוגות הן פחות ופחות ממשהו קליפתי, ממשהו מסתיר, עד שהוא יגיע כשהוא צדיק למעוס, אבל זה כבר מסור ללב. אבל בבינוני הוא מבין את זה. כמו שאמרנו כל הזמן, הוא עדיין נאבק, עדיין יש לו הרהורי עבירה. אלה השלוש עבירות שאין אדם ניצול מהן בכל יום. אבל כשהרהור העבירה עולה מהלב ללמעלה, לפני שהוא שולח גורות וחלילה יוצר טרומבוזה למעלה במוח, יש לו את היכולת פיך לחתוך אותו, כי הוא שולט. זו עבודה קשה, זו עבודה, זו עבודה תמה. וכך זה מייצר בו את היראה, וזה גם מייצר בו את האהבה. הוא יותר אוהב לעסוק עכשיו בתורה. הוא יותר אוהב לעסוק עכשיו במצוות. עכשיו המצוות והתורה הן עצם המנגנון. כי הן לא מנגנון, הן הקודש ברוך הוא. אורייתא וקודשא בריך הוא כולה חב. אז כשהוא נתן לי את התורה ואת המצוות, והוא נתן לי להיות איתם בלבושים, מצד אחד הוא נתן לי לשלוט בהם. אני, הנשמה שלי, היא מלבישה ופושטת. לובשת ופושטת. אבל כשהיא לובשת את תורתו בשכל, או את מצוותיו במעשה ובדיבור של הקדוש ברוך הוא, אז היא בעצם מתלבשת בקודש ברוך הוא. כי הדרך שלי להיפגש עם האין סוף זה דרך רצונו. דרך הבנה. וכך מתעוררת על ידי ההתבוננות הזאת אהבת השם בליבו בחלל הימני בחשיקה וחפיצה לדורכה בו בקיום המצוות דאורייתא ודרבנן. ותלמוד תורה שכנגד כולם. מה שהוא כל הזמן אומר. ואותן שלוש עבירות שאין אדם ניצול מהן בכל יום זה ביטול תורה. זאת אומרת, השאלה היא האם הכל תורה אצלי? רבה שלא פסיד פומי מגרסה. אבל זה דבר מדהים, זה התיאור הנפלא, איך האדם יוצר בליבו רגש, אהבה בוערת. ויתר על כן צריך לידע כלל גדול ועבודה לבינוני, מה קורה כאשר זה לא מתרחש בתוכנית האידיאלית. הרי הספר שלנו הוא יחידות אצל האדמור הזקן להיכנס ולקבל מדריך. מדריך זה לא מדריך רציני כשהוא לא אומר לי ומה קורה אם העסק נתקע. מילים נפלאות, אבל מה קורה כשזה לא הולך? ויתר על כן צריך לידע כלל גדול בעבודה לבינונים. הוא חתה אדומה אלוהים ומלך העולם שהכל נהיה בדברו. שגם אם אין יד שכלו ורוח בינתו, אם אין ביד שכלו, אם אין כוח מספיק, הוא לעתיד כותב פה את המילה יד כדי לדבר על כמה זה ממשי. אם אין יד שכלו ורוח בינתו, משגת, משגת כמו במובן של לתפוס, עד כדי כך שמה שזה יכול להוליד ממש אהבת השם. הנה המילה המרכזית. בהתגלות ליבו. וגילוי, מה אתה ראית כשקמת בבוקר? ראיתי את סעיף א'. ראיתי את הכל, ראיתי. שיהיה לי בו בוער כרשפי אש, בחפיצה וחשיקה ותשוקה מורגשת בלב. הוא בכלל לא צריך שם פסוק, הוא בכלל לא צריך שיגידו לו, הוא לא צריך, זה פשוט מורגש. הוא יודע להגדיר את החוויה הזו, הוא יודע להפוך את זה לציור ממשי. לדובקה בו הלב מרגיש את זה עד כדי כך שהתשוקה רוצה לייצר דביקות לדובקה בו. אבל אצלו זה לא הגיע לזה אלא רק האהבה שנוצרת מההתבוננות מסותרת במוחו ותעלומות ליבו. לא להחליף את זה עם האהבה המסותרת שירשנו מהקודש ברוך הוא. בסדר? האהבה הזו היא בעיבור. בלשון האחרת, במקום אחר של התניה, היא לא בניגלה, היא מסותרת גם במוחו וגם בתעלומות ליבו. גם לא לנתח את זה שטחי, לאיש יש קצר בין השכל לרגש. לא, לא, שטחי מאוד מאוד מאוד. הוא מרגיש, הוא עושה לפי זה. אבל הוא, אגב, יכול להיות שכל העולם מתפעל, הוא לעצמו יודע שהוא לא בוער. הוא נותן על זה שיעור ומת לבעור כמו היהודי הפשוט שיושב מולו. והוא לא מצליח לבעור. והוא לפעמים מתוסכל מזה, זה תסכול הכי נורא שיכול להיות בעולם. רק אהבה מסותרת במוחו ותעלומות ליבו. וכאן מגיע האדמור הזקן בצד, אתם רואים הגאה בצד? בלי להיכנס לתוכנה, הגאות כאלה הן מושגים קבליים, אבל הוא מסביר במילים שנבין לגמרי, הדברים יתבררו גם בהמשך התניה בפרקים הרבה יותר מאוחרים, למה בעצם זה קורה? והסיבה לזה היא, אני קורא שנייה את ההגעה בצד, אתם רואים? והסיבה לזה היא שמה? שזה לא יוצא וזה נשאר מסותר במוחו ותעלומות ליבו. לא קצר בין לב לרגש, בין לב לשכת. אלא זה מעובר ולא יוצא. והסיבה לזה היא מפני היות המוחים שלו, ונפש, רוח, נשמה שלו, מבחינת עיבור והיעלם תוך התבונה. תבונה, תבונה, זה המצב שעליו אנחנו מדברים עכשיו. זה הצק הזה שבו הדבר הזה מתרחש. ולא מבחינת לידה והתגלות כידוע ליודעיכם. וכשם שזה נכון פסיכולוגית אצל אדם שיש לב כזה, גם במידות המתגלות מהקדוש ברוך הוא זה נכון. יש דברים שעדיין מוסתרים בבינה, חוכמה בינה דעת, שמוסתרים בבינה בהתבוננות, זוכרים את הבינה, האורך, הרוחב והעומק, ההי, נכון? זה עדיין מוסתר בבינה ולא מתגלה בגבורה. לא עובר עוד בגבורה. גם בגילויו של הקדוש ברוך הוא בעולם. וכמו שכל הזמן אנחנו אומרים שאשר ברא את האדם בתלמו, אצל האדם קורה אותו תהליך הרבה פעמים. זה כל כך חשוב לדעת את זה. הגהות כאלה כמו של התניה, הן אומרות אפשר לנתח את זה עכשיו שעות, בוא לא נעשה את זה. רק תרגיש את זה כדי לא להיות מתוסכל. תרגיש את זה כדי לדון, הרי כמו שאמרתי לך כל הזמן, תדון עם עצמך אם אתה לא עושה הצגות. תדון אם זה לא דמיונות. כך באותה מידה אני אומר לך, תפסיק לדון את עצמך לקף חובה. בוא ניתן לך כלים לבדוק, כמו, מה אמרנו בפרק הקודם? בפרק הקודם אמרנו, תדון אם אתה עובד אלוקים או אתה לא עבדו. לא המבחן התוצאה, אלא באמת העבודה. זה כזה אומר לי ככה. הפרק הזה בא עכשיו ואומר לי רגע הפוך עכשיו. אתה לא מצליח לעורר, אז אל תקרא לזה אני תקוע. אתה בעיבור. ואולי העיבור הוא מפני שמתפתח פה משהו פלאי פלאות שאתה לא מבין אותו. זה מנגנון ששמו הפנימי קבלי הוא תבונה. בהמשך, בהמשך, בהמשך של הפרק הוא יגיד לנו שתבונה בזוהר זה כולל שתי מילים, בן ובת. יש פה את הזכרי והנקבי, לא ניכנס, ניכנס לזה כשנגיע להמשך, בעזרת השם מעט. זה מין תבונה, זה מין עיבור, זה עוד מתרחש, זה עוד מתהווה. זה עוד בתהליך ההיווצרות. אתה לא רמאי. פעם חשבתי לעצמי, זה היה ברגע מאוד מסוים, שתמיד כשאומרים לעשות תשובה, אומרים שהרמב״ם מלמד אותנו כמה שלבים. שלב א', הכרת החטא. איך אפשר לעזוב בלי הכרת החטא? הכרת החטא. תמיד אמרו לי שהכרת החטא פירושה, תכיר שחטאת. אני מסכים עם זה 100%. אבל היום אני מבין שהכרת החטא זה עוד משהו. אתם יודעים מה זה להכיר בהלכה? להכיר זה להכיר מה כן ומה לא. תכיר איפה לא חטאת. תפסיק להגיד לי אני חתיכת חוטא. מדהים. ואז אתה מכיר שזה חטא. ואז אתה מכיר שזו החטאה. כשכואב לך האוזן, אתה בא לרופא ואומר לו באופן כללי, כואב לי? או שאתה מכיר בכאב אוזן. אתה יודע למה אתה מתבייש להכיר בקושי הנפשי שלך? כי אתה לא רוצה לקרוא לעצמך בשם מסוים. אז מה אתה עושה? אתה אומר, יש בעיה כללית. בעיה כללית, אז תלך לגריאטריה כללית, תעזוב אותי. תכיר בחטא, זה הדבר הכי מרגיע בעולם. להכיר בחטא, זה למין כאן. זה לא א', ב', ד', ה', ו', זה ג'. ועכשיו בואו ננתח בג' מה זה. ועכשיו כשזה ג', בואו נבדוק אם זה אני או שזה החטאה. ואז אפשר לעזור. כי אם אתה באופן כללי כלום, איך תעזוב את החטא? אתה עוזב יחד איתך. ואז אתה לא מבין למה אתה לא מקבל על העתיד. איך תקבל? זה שני שלבים חשובים מאוד בחיים. אמרתי לך בפרק הקודם, תבדוק אם אתה עובד או לא. ועכשיו אני בא ואומר לך, ואם אתה עומד עם סטופר, ואומר, אבל לא הצלחתי לבכות, אז אתה עוד פעם עובד עבודה זרה. אולי תשאיר גם לקודש ברוך הוא כמה זכויות יוצרים? אולי הוא מחליט מתי זה עובר מעיבור ללידה? טוב, אז מה הכלים שאיתם אני אבדוק אם זה עיבור או הצגה? הנה, בוא נבדוק. אם זה מתעורר מהתבוננות שבמוחו, ומה התהליך שזה עובר. זה מדהים, זה מופלא. והסיבה לזה היא כל תהליך התבונה שהוא בחינת עיבור והיעלם, ולא מבחינת לידה והתגלות כידוע ליודעיכם. לידי חוכמת הנסתר. נחזור. דהי, הוא חוזר לתאר מה קורה ליהודי שלנו. שהלב מבין, בסדר, אני חוזר מהגעה חזרה לקריאה. האהבה אם כן מסותרת במוחו ותעלומות ליבו, דהיינו, שהלב מבין. אתם שומעים את המילה המרכזית שלו? ולא מרגיש. ברוח חוכמה ובינה שבמוחו. אבל הוא רוצה להתפעל. והוא מבין ברוח חוכמה ובינה שבמוחו גדולת אין סוף ברוך הוא. דחולה קמי כלא חשיב ממש. והוא מבין, זה משפט ארוך, כאילו אבל הבסיס כל הזמן זה, והוא מבין ש... הוא מבין, ולא מרגיש. הוא מבין שאשר על כן יעתה לא יתברך, יאה וראוי לא יתברך, שתכלה אליו נפש כל חי. זה הגדרה מדהימה, הוא כל כך רוצה כלות הנפש, וזה לא קורה לו. הוא לא מבין למה. הוא ממש רוצה שזה יקרה לו, זה לא קורה לו. אשר על כן יעתה לא יתברך שתכלה אליו נפש כל חי לדבק ולהיכלל באורו. יש פסוק במלאכי שכתוב בו, אני השם לא שניתי, ואתם בני יעקב לא חליתם. כך מתאר מלאכי הנביא, אני השם, אני הוויה, אני י' כ' ו' כי לא שניתי. זה תיאור של הסובב כל עלמי. אני לא משתנה לפי זה ולפי זה, רק בממלא כל אלמין אני נראה פה כך ופה כך, אבל אני השם לא שניתי. אין עוד מלבדו, הכל אחד. ואתם בני יעקב לא חליתם. אז הפירוש הממשי של הפסוק הפשוט הוא, כשם שאני נצחי, אני בחרתי אתכם לנצח נצחים. אבל התניא היה קורא את הפסוק אחר. התניא היה קורא אותו בסימן שאלה. אם היית מפנים לעצמך, בן יעקב, שאני השם לא שניתי, ואתה חלק השם, ממש, איך זה שאתם בני יעקב לא קליתם? איך אתה יכול לעבור הלאה ולהמשיך? איך לא קליתם בכלות הנפש? ראיתם צריכים מזמן להתעדות. רק מכלות הנפש. מהקימה בבוקר. איך לא קליטם? איך עברת ליד, נשקת את הספר תורה הבוקר, ונשארת חי? אני השם לא שניתי, ואתם בני יעקב לא חליתם? אבל הוא נמצא במקום שהוא מבין את זה, והוא לא מגיע לשם. וגם נפשו ורוחו שבקרבו, הוא יודע שכך יעתה להם. הוא חוזר על המילה יעתה כל הזמן, כי הכוונה היא, זה ראוי מבחינה הגיונית. 100% להיות קלות אליו. זה ביטוי מדהים בתניה. יעתה להם להיות קלות. כשאתה קלה, אז זה לא יעה להיות קלה. אתה קלה כי אתה קלה, למה אתה קלה? יעתה להם להיות קלות אליו, בחשיקה וחפיצה. לצאת מן הרתיקן הוא הגוף. כמעט תיאור של אנורקסיה לא עלינו, אבל במובן הטוב, הבריא, הנפלא, להבדיל אלף אלפי הבדלות. הרצון לצאת מהנרתיק. רצו. לדובקה בו, להיות בתשוקה.
זה התכלית.
כי זה התכלית. רק שבעל כורחן חיות הנה בתו הגוף. ככה הוא מגיע למסקנה הזאת. הוא יכול לתת לך שיעור שהאדם נמצא בעל כורחך, אתה חי ובעל כורחך, והנשמה ירדה ירידה, צורך עלייה, וטוב שכך, והוא מקבל את הרצון השור. הכל נפלא. וצרורות בו ביטוי מדהים כאלמנות חיות, כמו בתיאור שם של מלחמות דוד, כאלמנות חיות, הן אלמנות, אבל הן אלמנות חיות, הן אינן יכולות להינשא למישהו אחר. כלומר, הן תקועות פה, ולא יכולות לצאת. ולית מחשבה דילהון תפיסה ביקרל. כלומר, המחשבה לא יכולה להשיג את הקדוש ברוך הוא, כי אם הוא אפילו מבין, לא רק את זה, הייתי חושב שמדובר במישהו שמבין את הרעיון, אבל לא יודע לממש אותו. לא! הוא יודע שאי אפשר לתפוס את הקדוש ברוך הוא. ולא שהוא מבקש לכן להיעלם, להתעדות, שזה רע. אלא הוא רוצה להלביש את זה בתפיסה, במתלבשת, בתורה ומצוותיה. הוא רוצה להכניס את זה לחיים. הוא מבין את משל המחבק את המלך הנזכר לאל. זוכרים את המשל? הלבושים של התורה והמצוות הם לבושים של המלך. ואין הבדל, אמר לנו התניא, בין מי שמחבק את המלך כשהוא לבוש בחולצה, או מי שמחבק את המלך כשהוא לבוש גם עם מעיל. הוא מחבק את אותו מלך. מה זה בכלל משנה? אתה מחבק את אותו מלך. במתג הזה שאתה פועל את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אתה מדליק את אותו חשמל, בין אם יש לך דוקטורט בחשמל ובין אם אין לך. ההפך, הדוקטורט בחשמל לפעמים יכול לייצר לך קליפה שאתה עובד את עצמך. על זה דיברנו בפרקים הקודמים. הוא מרגיש שהוא רוצה לכלות אליו, והוא יודע שזה צריך להתממש בלבושים, בתורה ומצוות. הכל כן. נו. ואילה זאת, יעתה להן לחבקו בכל לב ונפש ומאוד. הוא רוצה להרגיש את זה בלב ובנפש ובמאוד. בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. זוכרים למה הוא מתכוון? התניא הסביר את הפסוק כך. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. והוא עד כדי כך אחד שאין עוד מלבדו. עד שאתה מגיע לבעבת את השם. עד שהוא השם יהיינו אלוקיך. רק בשם אלוה יש שייכות. אלוקיכם, אלוקיך, אלוקינו. אין את זה בשמות אחרים של הקדוש ברוך הוא. רק באלוקי. ואהבת את השם עד שהוא רשום עליך בטאבו, הוא שלך. הוא רוצה לחבקו באמת בכל לב ונפש ומאוד. והוא יודע שזה מתרחש, דהיינו קיום התרי"ג מצוות במעשה ובדיבור ובמחשבה. שהיא המחשבה, מה זה המחשבה? מעשה דיבור הבנתי במצוות. ומה זה המחשבה? השגת וידיעת התורה. כלומר, גם בזה הוא נפלא. הוא לא רק עושה את הפעולות של הריח, הוא באמת חושב תורה. זה הבינוני המדהים שעליו אנחנו מדברים. המדרגה המופלאה הזו כנזכר לעיל. הנה כשמעמיק בעניין זה, עכשיו הוא בא להגיד לנו את היסוד. בתעלומות תבונות ליבו ומוחו, ופי וליבו שווים. שמקיים כן בפיו כפי אשר נגמר בתבונת ליבו ומוחו. זה חלק מהמנגנון. המנגנון אומר שהמעשים מעוררים את הלבבות גם כן. תזכור שכל הזמן פועלים את שני הדברים ביחד. אנחנו לא עוסקים בכלות הנפש ועוזבים את המציאות. הפוך. הרי המציאות זה איברים במלכה. אנחנו חיים את המציאות. אנחנו קוראים ללבושים האלה בשמות מוגדרים. והיינו להיות בתורת השם חפצו. ויגה ביומם ולילה בפיו. דיבור. וכן הידיים ושאר איברים מקיימים המצוות כפי מה שנגמר בתבונת ליבו ומוחו. כשהוא פועל כך בפי וליבו השווים, הרי תבונה זו. זאת המילה, תבונה. הרי תבונה זו. נכון? לא הגעת להרגשה, לא הגעת לבערה, הגעת לתבונה. תובנה זה קצת דומה לזה. אני חושב שלזה מתכוונים כשאומרים היום יש לי את התובנה הזאת, אבל זה קטן יחסית. תבונה זה עבודה שלמה של הכל. הרי תבונה זו, אנחנו קוראים לתבונה הזו אהבה ויראה, אבל הם של תבונה. הם אהבה ויראה שאני מבין. הם לא אהבה ויראה שאני יכול להגיד לך אני חווה. אגב, לך הכוונה היא לעצמי. ושבתם וראיתם. לכן אמרנו את המילה ושבתם. כל יום אני בשאלה הזאת. האהבה והיראה השכליים האלה, אני בא ואומר לעצמי, לקרוא להם אהבה ויראה אני לא יכול. אז מה לקרוא להם? הם תבונה. והתבונה הזו מתלבשת במעשה דיבור ומחשבת התורה ומצוותיה להיות להם בחינת מוחין וחיות וגדפין לפרחה לאילה. כתוב בזוהר הקדוש אורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחה לאילה. ביטוי מאוד יסודי בזוהר, שלמדנו בפעמים הקודמות בתניה, בפעם האחרונה עסקנו בו הרבה. יש כלל מאוד מעניין בהלכה, על אוף. זוכרים? כלל מאוד מעניין. חיה, כל חיה, אם היא נפגמת באיברים חיוניים שלה, היא טריפה, מבחינת קשות. אבל אם היא נפגמת באיברים לא חיוניים, חיוניים לחייה, היא לא מטרפת. שאלה מעניינת מאוד. מה דינו של אוף בלי כנפיים? נהיה כולם הבריאים וגם האופות, זה כזה לא צמחוני לשאול, אבל מה דינו של אוף ללא כנפיים? הדין הוא מעניין מאוד. כאשר... רק הוא בלי כנפיים. אתם יודעים מה זה אוף בלי כנפיים? זה יהודי שיודע הכל ועובד את הקודש ברוך הוא 100%, ובאיברים החיוניים הכל מתפקד, שכל פיווה באינפלציות, הכל פיקס מתוקתק, רק הוא לא פורח. אורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחה לעילה. לכנפיים קוראים דחילו, יראה, ורחימו, אהבה. אלה מנועי הסילון. אם אני מבין אבל אין לי אהבה ויראה, אז אני אוף כשר. אסור להרוג אותי, חס וחלילה. מה זה כשר? יספידו יופי. אבל לעוף לא יכול. עוף לא אף. חוץ מזה, כמו שאומרים בשידוכים, חוץ מזה הכל בסדר. חוץ מזה מושלם, רק אף לא. עכשיו אומר לנו התניא בסוגיה שלנו, לבינוני שלנו המופלא, ככל שהוא עובד את העבודה התמה הזאת, יש את התסכול המחריד הזה. אני אגב ברמתי, אם הייתי נמצא במה שהוא קורא לא פורח, הייתי כבר מזמן ברקיע המיליון. אצלו זה נקרא שזה לא פורח. מה אפשר לעשות? הוא קם בבוקר, הוא יודע את סעיף א' בעל פה, הוא יודע עליו את כל הנושאי כלים, אבל זה עוד לא פורח בו. עכשיו, מה עושה לו הקדוש ברוך הוא? מה זה סייעתא דשמיא? הרי תבונה זו מתלבשת במעשה דיבור ומחשבת התורה ומצוותיה, להיות להם, למחשבה, לדיבור, ללבושים, למעשה, בחינת, תראים את המושג בחינת? בחינת, מוחים וחיות וגדפים לפרחה לאלה. כאילו עסק בהם, במחשבה, בדיבור ובמעשה, בדחילו ורחימו ממש, אשר בהתגלות ליבו. איך? כאילו עסק בהם בחפיצה וחשיקה ותשוקה מורגשת בליבו, ונפשו עצמאה להשם מפני רשפי אש אהבתו שבליבו כנזכר להם. הואיל, למה? ותבונה זו שבמוחו ותעלומות ליבו, היא המביאתו לעסוק בהם. ולולי שהיה מתבונן בתבונה זו, לא היה עוסק בהם כלל. בוא תחשוב רק רגע, לזה קראתי מקודם הקראת החטא, בוא תחשוב רק רגע אם אתה כזה אדם רע, או שדי כבר, תרגע. הרי למה אתה עוסק בכלל בתורה ובמצוות? כי אתה מתבונן. אז למה אתה לא מעריך את מה שאתה עושה? נכון, אתה מתוסכל שזה לא מעורר בך בעירה. אבל איך הגעת לשלב הזה? הגעת לשלב הזה כי יש כאן תהליך. התהליך הוא בעיבור. והעיבור הזה הוא עצמו נוצר על ידי מי שנתן לעיבור הזה להתרחש. אז כיוון שהעיבור הזה נוצר, הקודש ברוך הוא כבר עושה לזה פרחין, וזה הופך להיות פרחין דגדפין דפרח הלילה. וזה נותן במחשבה, בדיבור ובמעשה שלך חיות. ויבוא היום ואתה תראה את הנס הגדול. והוא לא יהיה בבור. הוא תהליך אדיר, התהליך הוא שלך. ובתהליך הזה, עוצמות החוויה, ההתגלות, הרגשיות, יכולות להשתנות ברבבות מדרגות. וכל מחקר השוואתי שם, מטעה אותך בעבודה.
בין מי למי? השוואה.
בינך לבין איפה שאתה רוצה להיות, בינך לבין איקס. הועילו תבונה זו שבמורו ותעלומות ליבו היא המביאת ולעסוק בהם. ולולי שהיה מתבונן בתבונה זו, לא היה עוסק בהם כלל, אלא בצורכי גופו לבד. זה משפט מדהים. כל הזמן כשאנחנו אומרים, נכון, מיכל, מההתחלה כשהיה לנו קשה עם השניים והשלושה, כל הזמן כשאנחנו אומרים, החידוש שלנו הוא שיש רק שני חלקים, אין שלושה. אין מצווה אסור ובאמצע המותר. אין. יש מצווה, והמצווה היא שכל מעשיך יהיו לשם שמיים. זאת המצווה. המצווה היא שאין משהו שהוא לא מצווה. ויצב השם אלוהים על האדם מכל עץ הגן אכול תוכל. אז מה שהקדוש ברוך הוא ציווה על האדם הוא לא כמו שבעולם המודרני המצאנו בטעות הכי קשה שלנו שיכולה להיות, שמה שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם זה שהוא לא יאכל מעץ הדעת, ומשאר העצים הוא יכול, מותר לו. לא, כך לימדו אותנו בגן, זו טעות מחרידה. קדוש ברוך הוא אמר לו, א', תהפוך כל מה שיש למצווה. כל גויבה שתאכל תברך עליה בעזרת השם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו ליהנות. כל מה שיש יהיה מצווה בעולם. וכל מה שלא יהיה מצווה אסור. ואסור פירושו שזה אסור בבית הסוהר ואי אפשר להוציא אותו מקליפותיו התמאות. ומותר פירושו שהעז הזאת לא אסורה בבית הסוהר, ואם תכשיר אותה נכון, אז היא מותרת להפך למצווה. זה המילון החדש. במילון הזה אומר עכשיו התניא, בוא אני אגיד לך איך שמשתמשים בו פתאום חיים שלך נהיים אחרים. כי מה קורה לך? אתה אומר, אבל לא הגעתי לתעלומות, לא הגעתי להתרגשות בפועל. לא הגעתי לבערה. אוקיי. ולמה בכלל אתה עוסק בתורה? למה אתה עוסק בתורה? כי אתה לא מוכן לעסוק בקליפה. כל עוד היו לך שלושה שלבים, אז אתה אמרת לעצמך, מה כל כך ההתפעלות שאני עוסק בתורה? אני בסך הכל לא עובר דברים אסורים. אתם שומעים מה אני אומר? עכשיו תחשוב הפוך. אדם מדמה, או שאתה לאדמה, או שאתה לאדמה, אין שלישי. ואם אתה הולך במסלול שבו אתה רוצה באמת לעבוד את השם בלב שלם, אז על עצם זה אתה כבר נמצא במקום הנכון. כשם שעבודת המה זה לבדוק אם אתה 100% עובד, אז עבודת המה גם כוללת את הדבר הבא. אם אתה 100% בעבודה, אז מבחני התוצאה יכולים רק להרוס אותך. ואם הגעת להתגלות הלב, לבערת הלב, או עוד לא הגעת לבערת הלב, זה שאלה של רמת העיבור והלידה. זה לא שאלה האם זה אמת או לא אמת. השאלה אם זה אמת או לא אמת זה האם אני עובד או לא עובד.
זאת אומרת, זה הכוונה.
נכון. כשהיא באה לי בביטוי בכל הלבושים. לגמרי. כשהיא באה לי בביטוי בכל הלבושים, אם אתה מתכוון לשם, ואתה עושה את זה עם הלבושים שאתה עושה את זה. אז זה יתעורר. יש ביטוי בתפילה שהיו אומרים קודם הלימוד, תפילה של רבי נחוניה בן הקנה. רבי נחוניה בן הקנה היה לו תפילה לפני הלימוד ותפילה אחרי הלימוד. ביציאתו מבית המדרש, מה היה אומר? מודים אנחנו לפניך ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא מיושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בתהילים, אנו רצים והם רצים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי עולם הבא והם רצים לבאר שחר. כשחושבים על זה, זה מאוד מרגיז. שלב א', אנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בתהילים. לא יפה, מספיק עם הקיצוניות הזאת. כל מספיק עם זה, עם היהודים. זה משהו מחריד, לא אלא, זה משהו נורא. אי אפשר למשהו אחר קצת? עוד דברי תורה, עוד דברים בתהילים? כן, מותק. כהלת. אני כהלת. הייתי מלך על ישראל בירושלים. גם אני שיחקתי אותה תמיד באמצע הלוח. גם אני סיפרתי שזה רק ברור מוזיאוני מדעי, תפסיק בלבל במוח, או שזה דברי תורה. מה דברי תורה? כל הפירות בגן עדן? או שזה דברים בתהילים? מה דברים בתהילים? כל מה שלא סתרה בקדושה. זהו. או מתבטל לאורו, או מתבלט. זהו, ותפסיק להתלבט. עכשיו, מה שהביא אותי למדרש הזה, זה רק משפט אחד. אנו המעילים והם המעילים. אנו המעילים, נו, ומקבלים שכר. והם המעילים ואינם מקבלים שכר. זה כבר לא נראה לי טענה, כמו שאמרתי מקודם, זה כבר סתם אני לא מבין את העברית, מה שאתה אומר. אנו המעילים ומקבלים שכר, והם המעילים ואינם מקבלים שכר, נו. בואו נבדוק במשכורת. אנו המעילים ומקבלים שכר, והם המעילים ואינם מקבלים שכר. וזה הפאר שלך, שאתה מקבל שכר או לא מקבל שכר. גם עובדתית זה כזה מדויק, עד רבה תגלו לי, מעניין, כמו מה? אומר הרב קוק, אנו המעילים ומקבלים שכר רק פר דבר אחד, פר עמל. השכר שלנו הוא לעולם לא פר תוצאה. העיסוק בדברי תורה הוא עיסוק מוזר כזה. כיוון שאתה עוסק בדברי תורה, יש חשיבות רק למשהו אחד. לעבודה. התוצאה היא בכלל לא פונקציה בקבלת השכר. למדתי שתי דקות והבנתי סוגיה. למדתי שבועיים והבנתי אחרי שבועיים. אז מי מקבל שכר תלמוד תורה? אני למדתי שתי דקות והבנתי את הסוגיה דקה לפני זה ששבועיים פה עובד על זה. בעולם החיצוני, ההמצאה היא על שם זה שגילה. אבל בעולם שכר פר עמל, זה בכלל לא תופס, זה לא רשום בכלל. אנו המעילים ומקבלים שכר על העמל בלבד. אומר עכשיו התניה, אז אם אתה עמל, ואתה הרי ברור שאתה עמל, מפני שאדם אדמה או אדם אדמה, ואם לא היית עמל, אז היית עמל למטה. ברור. אדם לעמל יולד, כתוב בפסוק. אומרים חז"ל, ואיני יודע אם לעמל תורה או לעמל שיחה. אתם מבינים? זה עוד פעם חלוקת העולם לשניים. עמל תורה פירושו האם כל מה שיש, גם המנה אילן זה, מנה ניר זה, הופך להיות לעמל תורה. אדם לעמל יולד פירושו, המטרה והבחינה והבדיקה היא אחת לעצמך, ושבתם וראיתם. כשם שלמדנו אתמול בפרק בתתוו, שמבחן התוצאה הוא שלא חשוב לי אם אתה, אם אתה לא עבדו, זאת אומרת, אם הגעת למאה פעמים, אבל אתה לא יודע לפרוץ את הרגילות, אז אתה לא עובד? כך חשוב לי שתדע שאם אתה עובד ולא הגעת לרגשי הלב ובערה, אז זה בכלל לא משנה. זה יגיע. עכשיו אתה רוצה לדעת איך זה יגיע? כי יש מנגנון. והמנגנון הוא כזה שיהפוך את התבונה שהיא אהבה ויראה מעוברת. אהבה ויראה שהיא עדיין פה, שהיא שכלית, שהיא לא מעוררת, שהיא לא יוצרת בעירה. הוא יעשה אותה עם התבונה לכאן, לגד פין דה פרחים לאלה. זה המילים והמילים הרצים והרצים. ואז הוא מסיים, ובזה אני עומד. החלק הבא נראה אחר כך. ולולי שהיה מתבונן בתבונה זו לא היה עוסק בהם כלל, אלא בצורכי גופו, ועוד פעם המילה לבד. וזה עוד פעם מעליב, לא נכון. הייתי קורא קצת, הייתי שר קצת. זה הולך לאלוקות, או זה הולך אליך. וזה הכוונה כל הזמן. וזהו קורא צורכי גופו. להתרגל, זה מפריע לנו לפעמים, כי אצלנו, כשאומרים הנפש הבהמית, נהיה לתוחשב על רע. לא, זה הטבע. הטבע הוא מה שטבוע בי ויכול להטביע אותי. בסדר? הסטיטרה דקדושה, הצד האחר, הצד שהולך אל האור, הוא מה שאיתו אני כל הזמן רוצה לדמות. ועצם ההחלטה הזאת היא כל העבודה. והוא מסיים את זה בסוגריים מרובעות, בחידוש הכי גדול. וגם אם הוא מתמיד בלימודו בטבעו, שבפרק הקודם הוא די לא העריך אותו. אתם זוכרים, הוא אמר, אני, בוא נחשוב רגע, אם אתה לומד, כי אתה פשוט תולעת ספרים. אז אתה לומד. מספרים, ראיתי שהרב שטיינזלץ מביא באיזשהו מקום, מספרים על הישועות יעקב, היה אחד מגדולי ישראל בפולין, יעקב ריישר. שהיו מגיעים אליו רבים כדי לקבל סמיכה. ובזקנתו הוא לא היה נותן בעצמו כבר את הסמיכה, אלא הוא היה מבקש מבנו, שהיה כבר הרב של העיר, שיבחן, ואם הבן היה מאשר, אז הוא היה מדבר כמה מילים, והוא היה נותן את הגושפנקה. ופעם הגיע מישהו להיבחן, והבן בחן, שאותי יעקב כבר היה זקן, ובא אל האבא ואמר לו שהוא חושב שלא צריך לתת לסמיכה. אמר לו, למה? אז הוא אומר, הכל בסדר, אבל לא. האבא הסתכל קצת, ואמר לו, תיתן לו, תיתן לו, תיתן לו, ואני אחתום. שאל אותו, למה? אז הוא אומר לו, אני רואה את האופי שלו. אם הוא לא יהיה רב, הוא יהיה קומר. מבינים את הביטוי. בתכונות טבעו, זה לא כי הוא, זה כי הוא תולה אחורים, נו. תן לו, תכוון אותו נכון. תציל אותו מהר. ואם הוא לא יהיה רב, הוא יהיה כומר. יש גם הצלה נפשות בעולם. זה ביטוי נהדר. אומר התניה עכשיו, למרות מה שאמרתי, שיש מי שמקמיד בלימודו בטבעו, והוא הגדיר למה? כי יש לו מראה שחורה. הוא החליט, במקום להיות בדיכאון, עדיף ללמוד. וההחלטה הזאת עובדת אצלו מגיל 3, ופיתחו בו את זה. כי כשכולם שיחקו, הוא 100%. אל תגזים, אומר התניה. גם אדם כזה בסופו של דבר עובד. תפסיק את ההגזמות, אין לו עובד באדם. וגם אם הוא מתמיד בלימודו בטבעו, אף על פי כן, בטבעו של האדם אדמה אוהב את גופו יותר בטבעו. אז לא שכיוון שהוא אוהב את גופו הוא היה הולך לשחק, כי עובדה שהוא לא שיחק, אבל הוא היה מושך את כל השכל לגופו. הוא היה מושך את הכל לבהמי. ואם הוא לא מושך את הכל לבהמי, תן לו סמיכה. אם הוא לא מושך את הכל לבהמי, אז גם אם הוא מתמיד בלימודו בטבעו, עצם היותו עובד, עצם היותו עמל העבודה הזאת, זה עצמו מייצר מצב שיכול להיווצר המנגנון הזה, שיהפוך את התבונה לגדפין דפרחין לאלה, למוחין וחיות, לגדפין דפרחין לאלה. הנה, הרב גולד הגיע, זה הזמן לעצור. גדפין דפרחין לאלה.